היינו את פרק א', סיימנו אותו, כן.
אמרת שתחזור על
הסכונת האחרונה, כן. היינו את פרק א', נתמצת אותו בקצרה. הפרק עוסק בהגדרה של מדרגות התשובה, קורא לזה מערכות. נחלק את זה לשלוש מדרגות, שלושה מישורים. טבעית, שמתחלקת בהמשך לגופנית ונפשית. אמונית, שמשמעות של הדתית מצד המסורת, מצד הדת, והמדרגה השלישית שהיא השפיץ, היא מתברר בהמשך שהיא כוללת את כולם, זה התשובה השכלית. התשובה השכלית, אמרנו, זה לא תשובה רציונלית, אלא הכוונה כאן רוחנית, הכרתית, שהיא באה מתוך עומק רוחני של לימוד. בסדר? זה תשובה שכלית. לא הכוונה שיש לה מסברים רציונליים יותר מנומקים, או שמה שמניע אותה, אז זה רק השכל הרציונלי של האדם, אלא תשובה שבאה מתוך העמקה רוחנית, פנימית, עמוקה, של לימוד, של בירור משמעות. בסדר? לא נחזור על כל הפסקאות, נתמקד בתשובה השכלית, כי בזה היא גם תכלול לנו את כל האחרות. התשובה השכלית היא אותה, מוחק את השטויות שכתבתי שהייתי צעיר. התשובה השכלית, יש פה כאילו השטויות שלי והערות של הרב צוקרמן, זה מכיל לזה. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה, כאן רואים, היא כוללת את הקודמות, את הקומות הקודמות, את הטבעית על שני המדרגות שלה, פיתוח המצפון ותיקון כל הסטיות הגופניות והפסיכולוגיות והאמונית. בסדר? כלומר, שכבר באה למדרגה העליונה, כאן הוא מרמז שהתשובה השכלית היא התשובה העליונה, כמו שנראה הרבה גם בפסקה הבאה וגם בספר, כבר באה למדרגה העליונה שלא רק צער גופני, קרי, תשובה טבעית גופנית, אוצר נפשי ורוחני, תשובה טבעית נפשית. ולא רק השפעת המסורת והקבלה, תשובה אמונית, אם בקומה הנמוכה שלה, מפחד עונש, או בקומה היותר גבוהה שלה, רושם כל דבר רחוק ומשפט, הבא מהם אל פנים הנפש, קרי הסדרים והחוקים, שהדת, המסורת והאמונה מלמדות את האדם ואת החברה, שעל פיהם נכון לחיות. לא אלה הם המניעים לתשובה, שכבר רכשה לה את כל אלה, כי אם הכרה ברורה, הנה כאן נאמר, תשובה שכלית זה תשובה שבאה מתוך הכרה עמוקה, תוך בירור עמוק של משמעות החיים והשאיפות, הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה. איך היא הגיעה למדרגה הזאת, שעלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד, גם הטבעי, וגם האמוני, כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. כלומר, תשובה שכלית, רצינית, עמוקה, בנויה על זה שבן אדם עושה קודם כל סדר באכילה שלו, בחיים שלו, בניהול הבריאות הגופנית שלו, אחד, שתיים, סדר בפסיכולוגיה הפשוטה שלו, יחסו לעצמו, התנהגותו עם אנשים, דיבורו אל אשתו, עיסוקו עם הילדים שלו, בסדר? שלוש, בונה את ההתנהגות המוסרית הפשוטה שלו, נורמלית של כל בן אדם, מצפון. ארבע, מפנים את כל הטוב שיש בעולם המסורת והחוקים שהוא פוגש בכל תורות המוסר, החברה וכן הלאה וכן הלאה. כל זה, זה רק פלטפורמה. עכשיו לתשובה האמיתית. התשובה האמיתית זה תהליך הרוחני, הפנימי, העמוק, שאדם עובר מתוך בירור רוחני מעמיק. בסדר? זה המניע העמוק המשמעותי. בסדר? בתכלס ישיבה קיימת, לא בשביל ללמוד גמרא ופוסקים, בשביל לחזור בתשובה. לחזור בתשובה. שזה באנו פה. לחזור בתשובה. איך עושים את זה? לומדים תורה, משתייכים לתורה.
זה המטרה של לימוד התורה?
לגמרי. ודאי. ביאסתי לך את זה, למטה נגרר מירושלים כל פעם, יש מכון מאיר, הייתי חוזר שם בתשובה, למה באתי?
אני חושב שעצם הלימוד תורה זה
המצווה. הרב אמר בתחילת הזמן
שאתה... לגמרי, לגמרי, הרב סותר את עצמו. לגמרי סותר את עצמו, אמר בתחילת הזמן, בשיחה מוקלטת פה ומצולמת, שלום, לא היית עוד? היית, אשריך. גם הרב לא שולט בפרטים, מאוד. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מחולם שהכל נהיה בדברו. על בוקר אתה לא היה. מספסת אחי, תראה את הסרט הכי טוב בהם. פה הכל מוסרט, אתה גם יושב, אתה לא יודע אם אתה לא מצולם, אתה בעצמך. מבחינה יכולת לשבת לעשות שכונה, היום יש מצלמות על הכל, שולה זקן ובני דוד. צלמים הכל, ומקליטים. ועכשיו מתברר שרגן גם הקליט את בגין. עוד רגע יגלו שנאמין בן גוריון הקליט את הנציב העליון גם. עם אמנואלה כזה, מכשיר הקלטה עם אמנואלה. אומר לו, מה אתה עושה? אני שואב מים בינתיים. שיהיה בריא. זה חדשות, אתה לא בעניינים פשוט, אחי. חובש יקיד, לא, זה לא יורד עד למטה כל החדשות. אין שום דבר מעניין, תאמין לי, הכל בסדר. שער בקונחייה. בסדר? אז איך הרב סותר את עצמו? לא סותר את עצמו. בסדר? באמת אמרתי שלימוד תורה הוא לימוד תורה, לימוד תורה הוא לא בשביל שום דבר. לא בשביל להתחזק לצבא, לא בשביל להשתקם מהצבא, לא בשביל לבנות בית נאמן, וזה לא בשביל כלום. לימוד תורה הוא קושי לעצמו, ודאי. אז כנראה שיש קשר מאוד מהותי בין התורה לבין התשובה. בסדר? כנראה שכמו שהתברר במהלך הפרקים פה, התשובה זה הדחף המתמיד, בסדר? הדחף המתמיד לחיות את התורה ולהשתייך אליה, לשוב אליה, אל המקור שלנו בתשובה. בסדר, בסדר, לא קרה כלום. זה לא ביצה ותרנגולת, זה החיים והתנועה שלהם. הדימוי של ביצה ותרנגולת הוא טוב בהקשר הזה, שזה שני דברים שהם חבוקים אחד בשני. כן. זה אחד כרוך בשני. זה שני פנים של אותו דבר. בסדר? תשובה, זה הדחף המתמיד, זה תכונת הדחף המתמיד לחיות את התורה ולהוציא אותה אל הפועל. כי התורה זה לא הספר. בסדר? התורה זה לא הספר. התורה זה הרצון של הבורא שמתגלה בעולם, ולכן בסוף זה מופיע בספר, כי אתה רואה כאילו מה החוקים של המציאות הזאת. אבל מה המקור שלהם? בתורה, במחשבת הבורא שרצה לברוא את העולם. והדחף לחיות כל הזמן את התורה הזאת, כלומר כל הזמן לשוב למקור היותר מתוקן שלנו, זה התשובה. אז התשובה היא תכונת החיים של התורה. לכן נכון להגיד שלומדים תורה בשביל ללמוד תורה ולא בשביל שום מטרה אחרת. בסדר? ובאותה נשימה אמרנו שללמוד תורה זה לשוב בתשובה. זה לשוב אל המקור שלנו, זאת אומרת להעמיק בנו יותר את חיי התורה, את רצון השם שבאנו, ועל ידי זה לשוב אליו יותר ויותר. כאילו מרגע שהעולם נברא, הוא שב בתשובה כל הזמן. זאת אומרת, הוא נדחף כל הזמן לעשות את רצון הבורא, ועל ידי זה הוא שב יותר ויותר אל בוראו. בסדר? איו. קדימה. אז לא יצאנו פריירים, הרווחנו גם הגדרה בקשר בין תורה לבין תשובה. נכון? יפה. עשינו משהו היום, עשינו את היום, אפשר לנסוע הביתה. בסדר? יאללה, יונתן, צא בהצלחה. שיש בערב, הנהג יגיע. אני זוכה להסיע את הרב כל פעם בכמה זמן. כמו מגד, יושב מאחורה כזה וזה. תשובה זו, הנה הפסקה האחרונה, הנה הניסוח, שימו לב, הכלולה מהקודמות. המינוח הכלולה מהקודמות משמעותו, היא כוללת אותם, כי הן מדרגות בדרך אליה, אבל היא לא רק כוללת אותם במובן שהיא, כאילו, יש מדרגות, והיא המדרגה הקומה החמישית, ואז כאילו לא צריך אותם. בסדר? אלא היא המכלול שמכיל את כולם ביחד. כי גם כשאתה בתשובה השכלית העליונה, צריך שהבריאות הגופנית שלך תמשיך ותישמר כל הזמן. צריך שהבריאות הפסיכולוגית שלך תישמר. צריך שהמצפון שלך יהיה בריא. בסדר? לכן הרב, זה מה שהרב מתכוון, שהתשובה הזאת היא כלולה מכל התשובות שלפניה. אלא מה? היא נותנת להם עומק יותר גדול. בסדר? שרירות וקיימות, גם התשובה הטבעית, וגם התשובה הטבעית הנפשית, וגם המצפון, וגם המסורת, ותתתתתם, רק שהן מקבלות מסגרת ועומק יותר גדול על ידי התשובה השכלית, שהיא כלולה מהקודמות, היא מלאה כבר עושר אין קץ. הסברתי בפעם הקודם, כי היא נוגעת אל המקור הכי עליון של התשובה, ממש מה שהוסבר כאן בשאלה של איתן. קרי, התשובה כתוב בספרים באה מהבינה, בספרים, פה בספר, בפרק י' א', היא באה מהבינה, לכן מיד אחרי אתה חונה לאדם דעת, אומרים את, כן, השיבנו, בסדר? זאת אומרת, המקור של התשובה, זה המקור הכי עליון שאנחנו יכולים להשיג ממנו גם את התורה. הרי התורה יש לה 50 שערי בינה, נכון? אפשר להשיג 49, את ה-50 אפילו משה לא השיג, ככה כתוב. נכון? דברו איתי, נו, נכון או לא? אם אתה אומר, מי הנכון שנגיד לך לא? כתוב, נו מה, זה הקדמת הרמב"ן לפירושו על התורה.
השיג את זה ביום האחרון.
אה?
השיג את זה ביום האחרון, לא?
זה המדרשים, כן, סבבה. אבל העיקר מה שהרמב"ן אמר לנו את זה, לא בשביל לספר לנו את זה, אלא להגיד שהתורה, את חוכמת השם אנחנו לא משיגים. איך אנחנו מקבלים את החוכמה מהשם? על ידי הבינה. מבין מה זה בינה, זה כמו בן, מבין דבר מתוך דבר, מתוך דבר, מתוך דבר, היא כבר מאפשרת לנו לקלוט את הזה. בדעת שלנו, אנחנו לומדים את התורה, שהיא באה אלינו מהבינה של השם, ועל ידי זה אנחנו יכולים ללמוד תורה. התשובה, ככה כתוב, באה מהבינה. הנה זה בדיוק קשור לעניין הזה. כלומר, בזה שהשם רצה שנוכל להבין את חוכמתו, בסדר? לכן העביר לנו אותה על ידי 50 שערי בינה. עכשיו אנחנו בדעת שלנו יכולים ללמוד את התורה הזאת. אז כתוצאה מזה גם יש לנו את האפשרות לשוב בתשובה. זאת אומרת, אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות בלימוד התורה ובתיקון עצמנו, ועל ידי זה לשוב יותר ויותר אל המקור, לשוב יותר ויותר אל השם. וזה הרב מרמז שהוא אומר שהתשובה הזאת היא כבר מלאה עושר אין קץ. זאת אומרת, דרכה אתה יכול לגוע באושר האינסופי, באושר העליון באמת, לא להשיג לך כל מיני אושרים קטנים, כל מיני חוויות קטנות. הרבה תכלס רוב האנשים בעולם היום, מה הם מנסים כמה שיותר מהזמן הדפוק שתקעו אותם פה בעולם, שיהיה שמח ולא עצוב. זה תכלס המאבק של רוב האנשים. לכן עיקר מה שמעניין אותם, זה כמה הם יצליחו לסע לחול ולבלות. מה הבן אדם עובד? עובד ולעשות כסף, למה? כדי שיוכל לנסוע לחול בחור בקיץ, כדי שיוכל לעשות חופשת סקי בחורף, כדי שיוכל לבלות יותר, שיהיה לו כמה שיותר זמן של הנאה, של עושר, כי בתשתית החשיבה העולם הזה הוא עולם כאילו לא משהו. אז כל המאבק שלך זה מי יוריד את היד למי יותר, השטן למלאכים הטובים, הרע והג'יפה והבאסה והעבודה השוחקת, או הבילויים, החופשות, ההנאות, הפנסיה, בקיצור. ואז שהוא יוצא לפנסיה, הוא מתגלה שהוא בועס תיכו. כי מה נתן לו את המשמעות לחיים? העבודה שהוא רצה כל הזמן לגמור אותה ולצאת לפנסיה. אחרי הדיכאון והפרוזק, הפנסיה זה מחלת הנפש הנפוצה ביותר בארצות הברית. סבבה? למה? כי הבן אדם עבד כל הזמן והילל וכיתר, מתי הוא כבר יהיה לפנסיה, כדי שהוא יוכל להתרווח בכיסא ולדוג דגים. ולפגוש את האינדיאני ההוא שיגיד לו למה אתה דגדגים וכל הבדיחה. סבבה? כשהוא מגיע לזה, פתאום הוא מגלה שזה מה שנתן לו את המשמעות לחיים. בסדר? זה האושר שהוא לא אושר אין קץ. שאתה מנסה כאילו ליצור אושר אנושי מוגבל קטן, כדי שיהיה לך יותר זמן שמח מאשר זמן עצוב. בסדר? יותר זמן כיף מאשר זמנים של באסה. התשובה היא מעלה אותך לנקודה שיש לך עושר אין קץ. זאת אומרת שהעושר הוא לא תלוי בכמה טוב, כמה רע היה לך מבחינה מעשית, אלא אתה מחובר לאיזה מקור, למשמעות, שהיא זו שנותן לך את העושר. שהיא זו שנותן לך את המשמעות לחיים. בסדר? זה הכוונה עושר אין קץ. עושר שקשור למשמעות עליונה עמוקה, שהיא לא תלוית מצבי החיים שלך. בסדר? היא, התשובה הזאת, היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. איך? מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. מכל ההשפלות, עליות נהדרות. זאת אומרת, היא נותנת לך תמונה כוללת של כל מה שעבר עליך, אתה פתאום רואה גם את הטעויות שלך, גם את הכישלונות שלך, באור הסיבה העליונה שלהם. זאת אומרת, לאן הם היו צריכות להביא אותך. יותר מסיבה יש תכלית לכישלונות. שיש סיבה, אז אתה אומר, טוב, נו, על הפנים, אבל לפחות הרווחתי מזה משהו, יש רווח. שיש תכלית, זאת אומרת, מה התהליך הארוך שהכישלון היה חלק ממנו.
זה המקום שבעלי תשובה עומדים.
זה המקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, איזה, כבעלי תשובה הוא בתשובה הזאת, השכלית. בגלל שהיא כוללת כל כך, היא עליונה כל כך, בסדר? מה הכוונה שהיא מהפכת את החטאים לזכויות? היא חושפת את המשמעות האמיתית של החטא. כל עוד לא עשית תשובה, לא הגעת אל המקום המתוקן, אז החטא שלך, הכישלון שלך, הוא באמת מאוד שלילי. אבל כשהגעת למקום גבוה, למקום עליון, למקום מתוקן, פתאום אתה רואה איך החטא הוא חלק מתהליך, ואתה רואה גם מה התפקיד שלו בתהליך. מדוע היית צריך ליפול לשם, איך כתוצאה מזה עלית לכאן, איך זה גרם את זה, ותה, ואת פתאום אתה רואה את כל, את כל התהליך. בסדר? כן.
זה לא קצת מסוכן להגיד את זה?
לגמרי, לכן אפשר, אנחנו לא עושים את זה לכתחילה, אנחנו מבינים את זה בדיעבד. השם, הוא רואה את כל הדבר הזה מלכתחילה. בסדר? ולכן אנחנו אומרים, כל מה שהשם עושה לטובה, לא דתי אהבל, כאילו מביאים לו, יורקים עליו, הוא אומר כל מה שיש לנו זה טובה, הוא עושה את הדבר, ואז כאילו גם כל מי שהוא קצת מחזיק מעצמו, הוא כאילו זה נראה לו חנוניזציה של המציאות, כי כאילו יורקים עליך ואתה עושה פרצוף של דוס, אבל באמת זה ראייה מאוד עמוקה, קח אותה מבחינה צבאית, בסדר? מי שאין לו את כל מה שהשם עושה לטובה, פעם אחת הוא חטף איזה ארן טוב כזה, הוא חטף איזה בומבה, הלכו לו איזה שתי מחלקות, הוא שוקע לתוך הדבר הזה וזה, הוא לא יכול לתרומם. אבל מי שיש לו ראייה מרחבית, הוא אומר, אוקיי, חטפתי פה, אני אחטיף משם, הוא מחכה, הוא אומר, בסדר, לא קרה כלום, יצאין, נוציא מזה משהו טוב. זה אנחנו אומרים, נוציא מזה, אבל אני יודע שזה בא כדי, ואסור לי להישאב לתוך האירוע המקומי עם כל הקושי שלו, אני ממשיך לנהל מערכה רחבה. בסדר? כאילו להחזיק ראש כמו הקדוש ברוך הוא. לראות תמונה כוללת ולא לתת לאירוע המקומי לשאוב אותי לתוכו. בסדר? ולהגיד איזה בס, איזה זה, הכל הלך, הכל נהרס, הכל. זה בדיוק כמו בחטא. צריך להגיד, חטאתי, נכשלתי, נפלתי, זהו, הכל התרסק. לא. קודם כל צריך לצאת מהמקום הממוקד הזה. בסדר? לצאת מהמקום הממוקד הזה ולהמשיך לנוע קדימה בכמה שיותר ראייה רחבה. ושהראייה הרחבה הזאת תביא אותך לתיקון הרבה יותר כולל. אז כשאתה מסתכל לאחורה אתה אומר וואלה, אני מבין למה זה קרה לי, כי עשיתי ככה, וכיוון שזה קרה לי אז תיקנתי ככה, עכשיו אני מבין איך כל התהליך, איך דווקא דרך הדבר הזה, עפתי חמישה צעדים קדימה.
אז בעצם רגע. לא קורה טובה אלא הכל טוב.
נכון, הכל טוב בחשבון האלוקי. כשאנחנו בתוך הג'יפה, אז אם נגיד הכל טוב, זה כאילו חרת. אז אנחנו אומרים, גם זה שאני מרחובה אותו כרע, הוא לטובה. זאת אומרת, הציר שלו הוא לטובה, וכשאני אגיע לקצה, אני גם אראה את זה. השם רואה את זה מלכתחילה, ומכוון את זה מלכתחילה. אני, כשאני בתוך האירוע הנקודתי, בקרייסס המשפחתי, בארן שיש לי בזה, בכישלון האישי שלי, בחטא הפרטי האישי שלי, אז אם אני אגיד הכל טוב, לפעמים זה אני כאילו מורח. לכן אני אומר, גם זו האירוע הנקודתי הכישלוני לטובה, יתברר מתוך שאני אמשיך לדחוף קדימה בכל הכוח, לצאת מהמצוקה, לתקן, להתקדם, להתרחב ולנוע קדימה, גם זה יתברר שזה, שמה שהשם חשבה לטובה, יתברר שזה לטובה. כן.
כאילו, במחשבה זה מביא אותי לזכות.
כן, זה מה שזה הדגם שעל זה, זה כאילו, זה איזון מאוד עדין, נכון, כן, כן. יש בזה סכנה, כאילו, יש רבנים שהם לא מלמדים את זה, כי הם מפחדים שאנשים יגידו, טוב, אז החטא הוא לא כזה נורא, כי תמיד הוא חלק מחשבון כולל. אז זה כאילו שתי עמדות שצריך להחזיק. מצד אחד אני נלחם שלא להיכשל, אבל אם נכשלתי, זה מה שהדגשתי מקודם, אני לא צולל לתוך הדבר, אבל זה אומר, הכל הלך. לכן זה באמת, זה איזון מאוד עדין, מאוד עדין, שלא מקדשים את החטא, ולא מטשטשים את חומרתו, בגלל שאנחנו יודעים שיש תיקון, שיש תשובה, שיתברר בהמשך שגם זו לטובה. תראו שהמדרש אומר גם זו לטובה של נחומיש גם זו, הוא אומר את זה על אירוע כאילו שקרה לי מבחוץ. נכון? זה הסיפור, קרה לו זה, קרה לו זה, זה הכל זה אירועים שקרו לו מבחוץ. אנחנו הלכנו צעד אחד קדימה ואמרנו, זה גם על אירועים שקורים לי מבפנים, יענו כישלונות שאני חוללתי. זה חידוש. זה חידוש שהרב מחדש אותו בהמשך, שכאילו לא אומרים את זה גם רק על אסונות שנפלו לי מבחוץ, כמו הדוגמה שנתתי מקודם שקורה לי איזה אירוע בצבא, או קורה לי איזה, אלא גם אם זה כישלון שאני נכשלתי, אני יודע להגיד גם זו לטובה. זאת אומרת, אם אני אשוב בתשובה וימשיך להתקדם אל הטוב ויתקן את זה, יתברר לי מה התפקיד של החטא הזה. יש בזה סכנה שבן אדם יחולל חטאים כדי... אבל זה ברור שהדרך היא לא להתקדם דרך החטאים, אלא להתקדם דרך המעשים הטובים ולהכיר שלפעמים אנחנו חוטאים. איך? כן, אבל זה גם אמירה מאוד מסוכנת, כי היא אומרת, בוא נחטא כדי שאני אדע איפה אני.
לא, בדיעבד.
בדיעבד, כן. הוא יותר ממראה, הוא אירוע בעל תפקיד. יותר ממראה. אתה אומר מראה, זה כאילו, זה משקף לי איפה אני. אני אומר יותר מזה. מתברר בסוף מה התפקיד שלו. מה התפקיד שלו, מה הוא עשה. מה הוא חולל בנפש, שזה חלק מתהליך התיקון שלו. עכשיו אני אגיד את זה בצורה עוד יותר חריפה, שאומרי עוד יותר יקפוץ, שלפעמים חלק מהתקדמות הנפש אל הטוב, חלק מהרכיבים שעשו את ההתקדמות שלה, זה גם החטא שלה. בסדר? כמו שבתהליכים כימיים בין חומרים, אז גם תהליכים טובים, אנרגטיים טובים שקורים בגוף, אבל גם תהליכים שליליים. הם מחוללים כל מיני דברים שהמאבק של הגוף, נגיד לדוגמה, יש שיטה כזאת ברפואה אלטרנטיבית. ברפואה אלטרנטיבית, הנה ניתן ככה זה טיפים להורים פה. מה אתה עושה שיש לך נזלת? מסתובב עם הרמת טישו וכל יום, נכון, מוציא את זה. הטבעונים אומרים, מה פתאום? אל תיגע בזה, תן לזה לנזול לבד. אתה אומר anyway, זה אותך הילדים ממילא משחקים בחוץ עם מה זה, הנה הילדים עובדים טוב, למה? כי אתה כל הזמן מוציא את הנזלת, בסדר, אתה לא רוצה כי אתה לא, זה לא יפה, ואתה רוצה כאילו לזה, אבל אתה מפריע, זה העבודה הנורמלית של הגוף. מה זה הנזלת? הגוף פגש איזה, הייתה לו התקפה שם, חיידוק כאלה או אחרים, הוא הפעיל את הכדוריות הלבנות, הן עובדות שם, יש שם קרב, הנזלת זה התוצרים של הלחימה הזאת. עכשיו תן לתהליך להתנהל לבד, מה אתה מתערב בו? אתה מתערב על זה שאתה מוציא נזלת, אתה מגרה את המקום, עוד פעם הגוף מתחיל להילחם על מה שהוא לא אמור להילחם עליו, אתה רק מתערב בכל העסק, שב בשקט, עזוב אותך. יש חום, אל תוריד את החום, אם זה לא עולה ל-39 משהו, אל תוריד את החום. ככה אומרים היה זה. אל תוריד את החום, 37.5 ודאי, עזוב אותך, מה זה 37? הם אומרים אפילו ב-38, רק תהיה במעקב. למה? כי הגוף נותן פייט, עכשיו אתה מסמם אותו, מוריד לו את החום מלאכותית, אתה לא נותן לו להילחם כמו שצריך. תן לזה, שצריך, 39, 37.5, זה מסכן מערכות, זה. אז אל תהיה, זה. אז תתערב. אבל כל עוד זה בסביבות האזור ה-38, בן אדם לא ילד קטן קטן, בן אדם מבוגר, צא בהצלחה, תאכל פירות, שכב במיטה, תעשה ריצה. היה לי מורה להתעמלות בכיתה ת', היום ה-38, מדס, סלט פירות, מקלחת טובה למיטה. מה יהיה היום? הוראות פתיחות צריך, אה? זהו, ככה. ואשכרה זה באמת עובד. רק מי שלו בחום 38 כוח לרוץ, 7 קילומטר להזיע כמו סוס, לאכול סלט פירות, מה אנחנו בנות, והיידה. בסדר? אבל זה צודק, נכון? ככה. למה? כי אתה לא נלחם, אתה לא נלחם, לא מפריע לגוף לעשות המלחמה הטבעית שלו. יש לו את המנגנונים הבריאים שלו. הלמדת שדברים שנראים לך לפעמים שליליים בגוף, הם מחוללים את התהליכים הבריאים. חום, בסדר? עליית חום של הגוף, היא מחוללת בתוצר של הדבר בריא בקצה. וכן הלאה, עוד הרבה דוגמאות בנפש ובגוף. בסדר? זאת היא התשובה שעיני חול בחולם ולא קול וקמץ קטן, שעיני חול נשואות אליה. המושג חול כאן זה הקול הכי כללי שיש, ככה מסביר הרב צבי יהודה. שומעים קול בקמץ קטן, זה כל הילדים, כל האנשים, כל התור, כל זה, זה כמות שהרב משתמש כאן, תשובה שעיני חול נשואות אליה, זה כלל המציאות. זה הביטוי הכי כללי שיש. זאת אומרת, כאן נרמז כבר שהתשובה השכלית הזאת, על אף שכאילו יכולה לעשות רק על ידי האדם, בעל הכרה, זה באמת התשובה שכל המציאות אותה היא רוצה. לכן היא מוכרחת לבוא, כי זה התיקון של העולם. בסופה לבוא בימות המשיח, כי זה הייעוד של העולם, להגיע לתיקון הסופי שלו. והאדם הוא רק המנוע המרכזי של הדבר הזה. בסדר? שעה? שלוש. פרק ב'. תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. שם את הדברים, צברים הצהובים?
הדרגתית והדרגית.
הדרגית, נכון. תשובה פתאומית או פתאומית ותשובה הדרגית. גם הפרק הזה נכתב על ידי אור האורות זכר צדיק לברכה בעצמו. בסדר? כמו הפרק הקודם והפרק הבא. וממילא כנראה שגם כותרתו ניתנה על ידו, שאת הכותרות נתן הרב צבי יהודה. לא יודע. כן. לגבי משך זמנה, נראה בהמשך שמשך זמנה כאן זה קצת מטעה. הרב לא בא רק להסביר שהבדלים בלוחות הזמנים של התשובות. משך הזמן כאן הוא מעיד על משהו מהותי, על האופי של התשובה. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. מקור בזוהר הקדוש, בהערה אחת של הרב צבי יהודה, בסדר? בספרים הכתומים, הצהובים. בבא, תן לו. מתעקש לבוא עם הלבן. יש לך איזה משהו איתו? הערות של הרב צבי יהודה, אין מצב. זכאין אינו מרי הון די תשובה. זכאים הם, או אשריהם, בעלי התשובה, מריהון די תשובה. דהה, בשעת אחדה, ביום אחד, ברגע אחדה, קריבין לגבי קודש הבריחו. ובשונו של רבנו יונה בשערי תשובה, על הבעל תשובה, ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול. בסדר? ועל זה כותב רמחל בספר אדיר במרום דף ח' עמוד א', עניין התשובה, והרב זצל הולך להסביר שזה סוג התשובה שנקרא תשובה פתאומית, או אופי התשובה נקרא תשובה פתאומית, שברגע אחד ממש עולה למעלה ממדרגת הצדיקים הגמורים. זה הכוונה במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, יש סוג תשובה כזאת שקוראים לה תשובה פתאומית, שבעל התשובה ברגע אחד הוא עובר שינוי. מה הכוונה? כאילו שאחרי זה הוא לא צריך לעשות כלום, לא צריך מצוות.
הוא מתחבר
הרב, זה מה שהוא רוצה להסביר. אז נעצור פה במקורות של הדבר הזה. חמיה אומר, מתעורר, ההתעוררות שלו היא כזאת. בואו נקרא. הפתאומית, הפתאומית, באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. איזה הבזק, עוצמתי, מהיר, חד.
פתאום באמצע החיים?
כן, כן, כן. שימו לב שהוא לא מסביר. הוא עוד לא מסביר. הוא קודם כל מאפיין את זה. הוא אומר, היא באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. תכף נדקדק את המילים האלה, כי זה חשוב. למה הרב בחר דווקא הדימוי של ברק? ופעם אחת, הנה הביטוי שגם הזוהר השתמש בו, בשעה אחת, ברגע אחד, פעם אחת, מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר. הרב מדבר כאן על הכרה, מכיר, והביטוי היותר חשוב, נהפך לאיש אחר. וכבר מרגישו בקרבו, שימו לב, מרגיש, השתנות טובה, גמורה לטובה. עובר איזה מהפך. האם נסגרו כל הפינות, האם תוקנו כל הטעויות, לא ברור. תשובה זו, מסביר הרב ומנסה לרדת למקורות שלה, באה לידי איזו הופעה של סגולה פנימית. על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. כאן בהערות הרב צבי יהודה הסביר את המילה סגולה ככוח נפשי אופייני. בשיעורים שלו הוא התלבט מאוד עם ההגדרה הזאת, ולא, הוא אומר שהיום במילונים סגולה מסבירים אופי, אבל הוא מאוד לא אהב את ההגדרה הזאת. ולכן הוא מעדיף שמה, הוא מתבטא, אומר, זה טבע, זה תכונה עמוקה נשמתית, הוא מסתובב סביב כמה וכמה הגדרות, אולי נקריא אותם בפעם הבאה.
נוצר תמון.
זה, כן, אבל זה לא עוזר להבנה. זה הביטוי, זה הביטוי המקראי של המילה סגולה.
אדם חווה משהו, פתאום הוא מתמלא.
נכון, אבל אתה מתאר עכשיו זה את איך זה קורה, גם לא מסביר מה זה, כי הוא אומר שזה בא על ידי איזו הופעה שסגולה פנימית, זאת אומרת, זה לא עשה את זה, האירוע מבחוץ הוא רק הקטליזטור, הוא רק המזעזע, באמת מה שגרם את זה, זה שיש איזו סגולה פנימית, יש איזה טבע, יש איזה תכונת עומק, כאילו, המשהו מבחוץ שאתם כולכם מתארים, הוא מדבר עם משהו בפנים.
הוא לא היה עושה כלום, משהו מבחוץ, הוא חייב להיות משהו בפנים.
משהו מבחוץ, זה מגרד משהו בפנים.
צריך לדבר עם מישהו, המציא בחוץ. חייב להיות משהו. בלי זה אישה להסביר.
זה הסגולה, זה הופעה של הסגולה פתאום. היא הופיעה פתאום, הייתה קיימת. עכשיו הוא...
תסתכל בטקסט רגע. תשובה זו היא באה לידי הופעה, הופעה זה כאילו גילוי בחוץ, של סגולה פנימית, על ידי זו השפעה נשמתית גדולה, לא ברור אם כאילו זה המקבילה של הסגולה או זה עוד דבר נוסף, שתראו מה הרב אומר, אומר, אני לא יודע מה המקור שלה בדיוק, ראוי לחפש את נתיבותיה, אם אתה מחפש את הנתיבים שלה, זה ברבדים מאוד מאוד עמוקים ב... נשמה של האדם באישיות שלו. זאת אומרת, הוא דווקא שם את הדגש על זה שהאירוע החיצוני הוא רק קטליזטור. לא רק שהוא מתכתב עם משהו בפנים, באמת המנוע המרכזי של הדבר הזה זה המשהו שבפנים דווקא.
שהוא
כאן לא כתוב, כאן כתוב סגולה פנימית. בפסקה השלישית על התשובה העליונה, כתוב במפורש שהתשובה העליונה באה מהברכה של הטוב הכללי. זה משהו כללי. פה... זה יותר פרטי, זה יותר אישי, כלומר, זה בא ממשהו מאוד עמוק, תשתיתי מאוד, יסודי מאוד, בתוך הנפש שלך. שהאירוע החיצוני, לא רק שהאירוע החיצוני מתכתב איתו, זה, הוא כאילו רק, גם לא כתוב פה אירוע חיצוני, כתוב שבא איזה ברק רוחני. תראו שבמקורות של, עוד פעם, שהרב צבי יהודה בספר הצהוב, אחרי שלושת המקורות שקראתי, הוא מתחיל לתת דוגמאות, אז הוא מביא מספר שנקרא בית עולמים, אחד מגדולי המקובלים, יצחק אייזיק חבר, אומר, וכל הרהורי תשובה באים לפעמים לאדם פתאום, שימו לב לדימוי המעניין שהוא נותן, הכל הוא מהכרוז שנשמתו שומעת. כמו שנאמר בגמרא במגילה, אף על גב דאי הוא לא חזה, מזלי חזה. יש לבן אדם כרוז. הברק הזה, זה מין איזה קריאה, מין איזה בת קול, שכל הזמן מפמפמת, והנשמה שלו פתאום שומעת, זה הרהורי תשובה. ואדם איזה 10 שנים, 9 שנים רץ, עשה, טק, 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 פתאום מאמצע, מ-out of the nowhere, מאיזה מקום?
לא קשור
לאיזה אירוע מעשי דווקא. כי זה ברק רוחני הנכנס בנשמה, איזה משהו טלק. אומר לו, אחי, אחי, תעורר. יכול להיות שזה קרה לו פתאום באיזה סיור בכותל. דם, איזה סיום חומש של הבת שלו בכיתה ב', בסדר. אבל האירוע הוא לא הנושא, הנושא זה שפתאום מאיזה מקום, זה כל כך פתאומי, זה כל כך לא קשור לדברים, שהרב אומר באמת, צריך ללמוד מאיפה זה בא, אבל זה פתאום שלק, אף לו בתוך הנשמה, ואומר לו, אחי, תתעורר, אחי, זאת האמת. הוא אומר, וואלה, נכון, זאת האמת. מה? איך? למה? אשתו אומר לו, מה, אתה משוגע? אנחנו כבר מזמן עברנו לזה וזה. כלום, זה לא מוסבר. לא ברור מאיפה זה בא. זה ברק. זה נכנס בנשמה, אבל זה לא נכנס בנשמה מבחוץ. זה נכנס בעצמה. כאילו, אתה נכנס בעצמך. במובן של נכנס בלי ברקסים, במובן של זה, זה, זה כאילו, זה כאילו מבחוץ, אבל באמת זה כל הבחוץ, איך הוא אצלך בפנים. לכן הדימוי הזה פה הוא נפלא. שכל הרהורי התשובה שבאים לאדם לפעמים פתאום, בלי סיבה, לא בגלל שזה מישהו קדח לו, נשמע איזה שיעור, פתאום. הוא נוסע, יש לו איזה נסיעה ארוכה חזרה מהדרום, מהצפון, מהחרמון הוא נוסע עכשיו. ארוך, כמו הדזר. בסדר, אני בחנוכה יש לי נסיעה מהעמק לאלת. אחי, אתה יודע כמה מחשבות יכולות לעוף לך בדרך, אתה... ההוא ממתולה, אמרו לו, תביא את זה ל... חושב, יש לו פתאום טלק, פתאום. הכל הוא מין הכרוז הזה שנשמתו שומעת. הכרוז זה הברק, שנשמתו שומעת זה הנכנס בנשמה. בהרבה ספרים, בשפת אמת, זה כתוב שכאילו, שכל הזמן יש כזאת בת קול שקורית במציאות. רק השאלה, מי שומע? כאילו, השם קורא לך כל הזמן, רב צדוק כותב, צדקת הצדיק. השאלה אם אתה שומע. ככה שפת אמת, כן, כל יום בת קול מהדהדת, מנעמת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה כאילו, זה הקריאה של המציאות, אבל פה כתוב יותר מזה. הקריאה של המציאות זה גם קריאה בתוך הנשמה שלנו. שתכלס זאת הקריאה הכי עמוקה של התשובה. כאילו, התשובה השכלית היא מתכתבת עם הקריאה הזאת. לא עם גורמים של פחד, של עונש, של הדעת, של הבריאות, של הזה. זה הכל דברים נכונים, הם כלולים. אבל באמת התשובה הכי עמוקה, התשובה השכלית היא מתכתבת עם עומק הזה שהתשובה הפתאומית מדברת ממנו, מהכרוז הזה שבנשמה שלנו, מהבת קול, שהנשמה שלנו שומעת כל הזמן, רק היא לא תמיד מצליחה לשמוע את זה, היא לא מצליחה לחיות את זה, היא לא... בטח, בטח. רובנו, רוב הזמן, מתעלמים מהקריאה הזאת. יש לי יותר מזה, אני אגיד לך, היו לי פה אנשים פה בישיבה, שכשהם הגיעו לפה, שמעו את הכרוז הזה, סבבה? שמעו את הכרוז הזה, ברחו. ברחו. כי הוא נורא מפחיד הרבה פעמים. היה לי חבר טוב, הוא היום רב חשוב, בעל תשובה, בסדר? בעל תשובה, היה, לא נסגיר פרטים, בסדר? הוא הגיע פעם ראשונה ללמוד, והוא אדם עמוק מאוד, אז הוא שמע, פתאום שמע את זה. זה כל כך הפחיד אותו, כמו יונה, הוא תפס את התיק שלו, ככה ממש, באי לישנה, ככה הוא סיפר, תפס את התיק, טס לתחנה מרכזית, עלה על אוטובוס, ירד לנמל אשדוד, רץ שם בין כל הזה, הוא בהכשרה שלו היה ימאי, אז הוא רץ שם בין הספינות, כמו בסיפורים של פעם, מצא אונייה, אשכרה, אני מספר לכם אמיתי. עלה על האונייה הזאת בתור עובד ככה, נסע איתם לאירופה, מאירופה לאמריקה, עבד 5 שנים. 5 שנים עבד על ספינות באלסקה. יענו אלוהים לנינווה, לתרשיש שהוא יכול להגיע. אלסקה הוא לא יגיע שם. אחרי 5 שנים, יום אחד, טק. נחת בחזרה, הוא בא, אומר לי, אפשר ללמוד איתך חברותה? אני אומר לו, מי אתה? הוא אומר לי, אני זה וזה וזה, זה הסיפור שלי ככה וככה וככה. אתה רוצה ללמוד חברות? אמרתי לו, כן, סבבה, בוא בלי. נמד, חברים טובים. יישב, חבל לכם על הזמן, נהיה רב גדול. היום הוא רב גדול. אבל ככה הוא סיפר לו, שהוא בא בסיבוב השני שלו, אמרתי לו, מאיפה נפחת? מי אתה? מה אתה? מה אתה רוצה? אמר לי, בוא אני אספר לך מי אני. הנה, זה הסיפור. טק, 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 טק. יונה טורבו. אבל בורח מפני השם, בורח כאילו מהקרוז הזה, מהברק הזה. אנשים עמוקים, אז הברק הזה, הקרוז הזה, הוא צורח להם בנשמה. זה פחד אלוהים. הרב יתאר את זה בהמשך, זה מפחיד. כי כאילו זה אומר שאתה צריך להפוך את כל החיים, אתה מבין פתאום, כאילו מה שהרב כותב, אתה צריך להפוך את כל החיים שלך. זה לא כאילו תיקונים בקטנה, כאילו סטיות תקן קטנות. זה כאילו, זה באמת מהפכה שלמה. ויש שלבים שזה מפחיד בטירוף. רב צדוק טוען שזה בכלל, זה פקל, שאתה תמיד פעם ראשונה שתפגוש את הדבר הזה, אתה תיקח צעד אחורה. ואז כאילו לקחת צעד אחורה, לקחת צעד אחורה, אתה רוצה לחזור, אז השם אומר לך, תרגיע. אני פתחתי לך כזה, כאלה אורות, ולקחת צעד אחורה, עכשיו תסתדר לבד, עכשיו תטפס לאט לאט. כאילו אתה רוצה לחזור בחזרה לברק הזה, לקרוז הזה, לאור הזה, לזה. המציאות בנויה ככה שזה ברק מדהים, אבל זה גם נורא מפחיד. פה זה לא כתוב, זה לא הנושא שלנו. כאן דווקא כתוב הצד החיובי, המהפכה של זה. בפסקאות אחרות, הרב גם אומר, זה כמו רב צדוק.
אולי זה רק המקפצה לדרגים.
זהו, שלא ברור שזה ככה. תכף, בשבוע הבא נקרא את זה עוד פעם. זה הכי קל זה להגיד, כן, זה כאילו, זה המתניה, זה הסטארטר, ואחרי זה אתה עובד בהדרגת האתם. לא בהכרח משמע ככה פה. משמע שכאילו שזה דבר שעומד לפני עצמו. אחרי צריך לדבר על היחס ביניהם. לאן? בטח, ברור, כי השכלית היא לא סדורה רציונלית. שכלית זה הכרתית, פנימית, עמוקה, שהכרה שלך עפה למקומות שהיא לא הכירה.
כן, אבל אחרי שעשיתי תשובה אמונית, טבעית,
אז אני בא לתשובה מתוך עומק, תוך מפגש עם הנשמה שלי.
אבל זה לא ברק, זה הכנה גדולה
מאוד. הקודמות, אבל לפעמים הפוך, הן עושות את ההכנה, טק, ואז הברק בא. גם אפשרי. ראינו את פרק א', סיימנו אותו. כן.
אמרת שנחזור
על הסקונת האחרונה, כן. ראינו את פרק א', נתמצת אותו בקצרה. הפרק עוסק בהגדרה של מדרגות התשובה, קורא לזה מערכות. נחלק את זה לשלוש מדרגות, 3 מישורים, טבעית, שמתחלקת בהמשך לגופנית ונפשית, אמונית, שמשמעות שלה דתית, מצד המסורת, מצד הדת, והמדרגה השלישית שהיא השפיץ, היא מתברר בהמשך שהיא כוללת את כולם, זה התשובה השכלית. התשובה השכלית, אמרנו, זה לא תשובה רציונלית, אלא הכוונה כאן רוחנית, הכרתית, שהיא באה מתוך עומק רוחני של לימוד. בסדר? זו תשובה שכלית. לא הכוונה שיש לה מסברים רציונליים יותר מנומקים, או שמה שמניע אותה, אז זה רק השכל הרציונלי של האדם, אלא תשובה שבאה מתוך העמקה רוחנית, פנימית, עמוקה, של לימוד, של ברור משמעות. בסדר? לא נחזור על כל הפסקאות, נתמקד בתשובה השכלית, כי בזה היא גם תכלול לנו את כל האחרות. התשובה השכלית היא אותה, מוחק את השטויות שכתבתי שהייתי צעיר. התשובה השכלית, יש פה כאילו השטויות שלי והערות של הרב צוקרמן, זה מכיל לזה. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה, כאן רואים, היא כוללת את הקודמות, את הקומות הקודמות, את הטבעית, על שני המדרגות שלה, פיתוח המצפון ותיקון כל הסטיות הגופניות והפסיכולוגיות, והאמונית, בסדר? כלומר, שכבר באה למדרגה העליונה, כאן הוא מרמז שהתשובה השכלית היא התשובה העליונה, כמו שנראה הרבה גם בפסקה הבאה וגם בספר, כבר באה למדרגה העליונה שלא רק צער גופני, קרי, תשובה טבעית גופנית, או צער נפשי ורוחני, תשובה טבעית נפשית, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, תשובה אמונית, אם בקומה הנמוכה שלה מפחד עונש, או בקומה היותר גבוהה שלה, רושם כל דבר רחוק במשפט, הבא מהם אל פנים הנפש, קרי הסדרים והחוקים, שהדת, המסורת והאמונה מלמדות את האדם ואת החברה, שעל פיהם נכון לחיות. לא אלה הם המניעים לתשובה, שכבר רכשה לה את כל אלה, כי אם הכרה ברורה, הנה כאן נאמר, תשובה שכלית זה תשובה שבאה מתוך הכרה עמוקה, תוך ברור עמוק של משמעות החיים והשאיפות הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה. איך היא הגיעה למדרגה הזאת? שעלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד, גם הטבעי וגם האמוני, כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. כלומר, תשובה שכלית, רצינית, עמוקה, בנויה על זה שבן אדם עושה קודם כל סדר באכילה שלו, בחיים שלו, בניהול הבריאות הגופנית שלו, 1, 2, סדר בפסיכולוגיה הפשוטה שלו, יחסו לעצמו, התנהגותו עם אנשים, דיבורו אל אשתו, עיסוקו עם הילדים שלו, בסדר? 3, בונה את ההתנהגות המוסרית הפשוטה שלו, נורמלית של כל בן אדם, מצפון. 4, מפנים את כל הטוב שיש ב עולם המסורת והחוקים שהוא פוגש בכל תורות המוסר, החברה וכן הלאה וכן הלאה. כל זה זה רק פלטפורמה עכשיו לתשובה האמיתית. התשובה האמיתית זה תהליך הרוחני, הפנימי, העמוק, שאדם עובר מתוך בירור רוחני מעמיק. בסדר? זה המניע העמוק המשמעותי. בסדר? בתכלס ישיבה קיימת, לא בשביל ללמוד גמרא ופוסקים, בשביל לחזור בתשובה. לא. לחזור בתשובה. שזה באנו פה. לחזור בתשובה. איך עושים את זה? לומדים תורה, משתייכים לתורה.
זה המטרה של לימוד התורה?
לגמרי. ודאי. ויאסתי לך את זה, למה אתה נגרר מירושלים כל פעם? יש מכון מאיר, הייתי חוזר שם בתשובה, למה באתי?
אבל שעצם הלימוד תורה זה המצווה. הרב אמר בתחילת הזמן שאתה...
לגמרי, לגמרי, הרב סותר את עצמו. לגמרי סותר את עצמו, אמר בתחילת הזמן, בשיחה מוקלטת פה ומצולמת. שלום, לא היית עוד? היית, אשריך. גם הרב לא שולט בפרטים, מאוד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על בוקטן לא היה. מספסת אחי, תראה את הסרט הכי טוב בהם. פה הכל מוסרט, אתה גם יושב, אתה לא יודע אם אתה לא מצולם, אתה בעצמך. מבחינה יכולת לשבת לעשות שכונה, היום יש מצלמות על הכל, שולה זקן ובני דוד. צלמים הכל, ומקליטים. ועכשיו מתברר שרגן גם הקליט את בגין. עוד רגע יגלו שנאמין בן גוריון הקליט את הנציב העליון גם. עם אמנואלה כזה, מכשיר הקלטה עם אמנואלה. אומר לו, מה אתה עושה? אני שואב מים בינתיים. שיהיה בריא. זה חדשות, אתה לא בעניינים פשוט, אחי. חובש יקיד, לא, זה לא יורד עד למטה כל החדשות. אין שום דבר מעניין, תאמין לי, הכל בסדר. שער בקונחייה. בסדר? אז איך הרב סותר את עצמו? לא סותר את עצמו. בסדר? באמת אמרתי שלימוד תורה הוא לימוד תורה, לימוד תורה הוא לא בשביל שום דבר. לא בשביל להתחזק לצבא, לא בשביל להשתקם מהצבא, לא בשביל לבנות בית נאמן, וזה לא בשביל כלום. לימוד תורה הוא קושי לעצמו, ודאי. אז כנראה שיש קשר מאוד מהותי בין התורה לבין התשובה. בסדר? כנראה שכמו שהתברר במהלך הפרקים פה, התשובה זה הדחף המתמיד, בסדר? הדחף המתמיד, לחיות את התורה ולהשתייך אליה, לשוב אל המקור שלנו בתשובה. זה לא קרה כלום. זה לא ביצה ותרנגולת, זה החיים והתנועה שלהם. הדימוש של ביצה ותרנגולת הוא טוב בהקשר הזה שזה שני דברים שהם חבוקים אחד בשני. כן. זה אחד כרוך בשני. זה שני פנים של אותו דבר. בסדר? תשובה, זה הדחף המתמיד, זה תכונת הדחף המתמיד לחיות את התורה ולהוציא אותה אל הפועל. כי התורה זה לא הספר. בסדר? התורה זה לא הספר. התורה זה הרצון של הבורא שמתגלה בעולם, ולכן בסוף זה מופיע בספר, כי אתה רואה כאילו מה החוקים של המציאות הזאת. אבל מה המקור שלהם? בתורה, במחשבת הבורא שרצה לברוא את העולם. והדחף לחיות כל הזמן את התורה הזאת, כלומר כל הזמן לשוב למקור היותר מתוקן שלנו, זה התשובה. אז התשובה היא תכונת החיים של התורה. לכן נכון להגיד שלומדים תורה בשביל ללמוד תורה ולא בשביל שום מטרה אחרת. בסדר? ובאותה נשימה אמרנו שללמוד תורה זה לשוב בתשובה. זה לשוב אל המקור שלנו, זאת אומרת להעמיק בנו יותר את חיי התורה, את רצון השם שבנו, ועל ידי זה לשוב אליו יותר ויותר. כאילו מרגע שהעולם נברא, הוא שב בתשובה כל הזמן. זאת אומרת, הוא נדחף כל הזמן לעשות את רצון הבורא, ועל ידי זה הוא שב יותר ויותר אל בוראו. בסדר? איוו. קדימה. אז לא יצאנו פריירים, הרווחנו גם הגדרה בקשר בין תורה לבין תשובה. נכון? יפה. עשינו משהו היום. עשינו את היום, אפשר לנסוע הביתה. בסדר? יאללה, יונתן, צא בהצלחה. שיש בערב, הנהג יגיע. אני זוכר להסיע את הרב קול, כל פעם בכמה זמן. כמו מגד, יושב מאחורה כזה וזה. תשובה זו, הנה הפסקה האחרונה, הנה הניסוח, שימו לב, הכלולה מהקודמות. המינוח הכלולה מהקודמות משמעותו, היא כוללת אותם, כי הן מדרגות בדרך אליה, אבל היא לא רק כוללת אותה במובן שהיא, כאילו, יש מדרגות, והיא המדרגה הקומה החמישית, ואז כאילו לא צריך אותם. בסדר? אלא היא המכלול שמכיל את כולם ביחד. כי גם כשאתה בתשובה השכלית העליונה, צריך שהבריאות הגופנית שלך תמשיך ותישמר כל הזמן. צריך שהבריאות הפסיכולוגית שלך תישמר. צריך שהמצפון שלך יהיה בריא. בסדר? לכן הרב, זה מה שהרב מתכוון, שהתשובה הזאת היא כלולה מכל התשובות שלפניה. אלא מה? היא נותנת להם עומק יותר גדול. בסדר? שרירות וקיימות גם התשובה הטבעית, וגם התשובה הטבעית הנפשית, וגם המצפון, וגם המסורת, ותתתתתם, רק שהן מקבלות מסגרת ועומק יותר גדול על ידי התשובה השכלית, שהיא כלולה מהקודמות, היא מלאה כבר עושר אין קץ. הסברתי בפעם הקודם, כי היא נוגעת אל המקור הכי עליון של התשובה, ממש מה שהוא הסבר כאן בשאלה של איתן. קרי, התשובה כתוב בספרים באה מהבינה, בספרים, פה בספר, בפרק י' א', היא באה מהבינה, לכן מיד אחרי אתה חונה לאדם דעת, אומרים את, כן, השיבנו. בסדר? זאת אומרת, המקור של התשובה, זה המקור הכי עליון שאנחנו יכולים להשיג ממנו גם את התורה. הרי התורה יש לה 50 שערי בינה, נכון? אפשר להשיג 49, את ה-50 אפילו משה לא השיג, ככה כתוב. נכון? דברו איתי, נו, נכון או לא? אם אתה אומר, מי הנכון שנגיד לך לא? כתוב, נו מה, זה הקדמת הרמב"ן לפירושו על התורה.
השיג את זה ביום האחרון.
אה?
השיג את זה ביום האחרון, לא?
זה המדרשים, כן, סבבה. אבל העיקר מה שהרמב"ן אמר לנו את זה, לא בשביל לספר לנו את זה, אלא להגיד שהתורה, את החוכמת השם אנחנו לא משיגים. איך אנחנו מקבלים את החוכמה מימי השם? על ידי הבינה. מבין מה זה בינה, כמו בן, מבין דבר מתוך דבר, מתוך דבר, מתוך דבר, היא כבר מאפשרת לנו לקלוט את הזה. בדעת שלנו, אנחנו לומדים את התורה, שהיא באה אלינו מהבינה של השם, ועל ידי זה אנחנו יכולים ללמוד תורה. התשובה, ככה כתוב, באה מהבינה. אני, הנה, זה בדיוק קשור לעניין הזה. כלומר, בזה שהשם רצה שנוכל להבין את חוכמתו, בסדר? לכן העביר לנו אותה על ידי 50 שערי בינה. עכשיו אנחנו בדעת שלנו יכולים ללמוד את התורה הזאת, אז כתוצאה מזה גם יש לנו את האפשרות לשוב בתשובה. זאת אומרת, אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות בלימוד התורה ובתיקון עצמנו, ועל ידי זה לשוב יותר ויותר אל המקור, לשוב יותר ויותר אל השם. וזה הרב מרמז שהוא אומר שהתשובה הזאת היא כבר מלאה עושר אין קץ. זאת אומרת, דרכה אתה יכול לגוע בעושר האין סופי. באושר העליון באמת, לא להשיג לך כל מיני אושרים קטנים, כל מיני חוויות קטנות. הרבה תכלס רוב האנשים בעולם היום, מה הם מנסים כמה שיותר מהזמן הדפוק שתקעו אותם פה בעולם, שיהיה שמח ולא עצוב. זה תכלס המאבק של רוב האנשים. לכן עיקר מה שמעניין אותם, זה כמה הם יצליחו לנסע לחול ולבלות. מה הבן אדם עובד? עובד ולעשות כסף. למה? כדי שיוכל לנסוע לחול בחור בקיץ, כדי שיוכל לעשות חופשת סקי בחורף, כדי שיוכל לבלות יותר, שיהיה לו כמה שיותר זמן של הנאה, של עושר, כי בתשתית החשיבה העולם הזה הוא עולם כאילו לא משהו. אז כל המאבק שלך זה מי יוריד את היד למי יותר, השטן למלאכים הטובים, הרע והג'יפה והבאסה והעבודה השוחקת, או הבילויים, החופשות, ההנאות, הפנסיה, בקיצור. ואז שהוא יוצא לפנסיה, הוא מתגלה שהוא בועס תיכו. כי מה נתן לו את המשמעות לחיים? העבודה שהוא רצה כל הזמן לגמור אותה ולצאת לפנסיה. אחרי הדיכאון והפרוזק, הפנסיה זה מחלת הנפש הנפוצה ביותר בארצות הברית. סבבה? למה? כי הבן אדם עבד כל הזמן, והילל וכיתר, מתי הוא כבר יהיה לפנסיה, כדי שהוא יוכל להתרווח בכיסא ולדוק דגים. ולפגוש את האינדיאני ההוא שיגיד לו למה אתה דגדגים וכל הבדיחה. סבבה? כשהוא מגיע לזה, פתאום הוא מגלה שזה מה שנתן לו את המשמעות לחיים. בסדר? זה האושר שהוא לא אושר אין קץ. שאתה מנסה כאילו ליצור אושר אנושי מוגבל קטן, כדי שיהיה לך יותר זמן שמח מאשר זמן עצוב. בסדר? יותר זמן כיף מאשר זמנים של באסה. התשובה היא מעלה אותך לנקודה שיש לך עושר אין קץ. זאת אומרת שהעושר הוא לא תלוי בכמה טוב, כמה רע היה לך מבחינה מעשית, אלא אתה מחובר לאיזה מקור, למשמעות, שהיא זו שנותן לך את העושר, שהיא זו שנותן לך את המשמעות לחיים. בסדר? זה הכוונה עושר אין קץ. עושר שקשור למשמעות עליונה עמוקה, שהיא לא תלוית מצבי החיים שלך. בסדר? היא, התשובה הזאת, היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. איך? מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. מכל ההשפלות, עליות נהדרות. זאת אומרת, היא נותנת לך תמונה כוללת של כל מה שעבר עליך, אתה פתאום רואה גם את הטעויות שלך, גם את הכישלונות שלך, באור הסיבה העליונה שלהם, זאת אומרת, לאן הם היו צריכות להביא אותך.
שיש סיבה לכישלונות?
יותר מסיבה, יש תכלית לכישלונות. שיש סיבה, זאת אומרת, טוב, נו, על הפנים, אבל לפחות הרווחתי מזה משהו, יש רווח. שיש תכלית, זאת אומרת, מה התהליך הארוך שהכישלון היה חלק ממנו. זה המקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, איזה, כבעלי תשובה הוא בתשובה הזאת, השכלית. בגלל שהיא כוללת כל כך, היא עליונה כל כך, בסדר? מה הכוונה שהיא מהפכת את החטאים לזכויות? היא חושפת את המשמעות האמיתית של החטא. כל עוד לא עשית תשובה, לא הגעת אל המקום המתוקן, אז החטא שלך, הכישלון שלך, הוא באמת מאוד שלילי. אבל כשהגעת למקום גבוה, למקום עליון, למקום מתוקן, פתאום אתה רואה איך החטא הוא חלק מתהליך, ואתה רואה גם מה התפקיד שלו בתהליך. מדוע היית צריך ליפול לשם, איך כתוצאה מזה עלית לכאן, איך זה גרם את זה, ואת פתאום אתה רואה את כל התהליך. בסדר? כן.
זה לא קצת מסוכן להגיד את זה?
לגמרי, לכן אפשר, אנחנו לא עושים את זה לכתחילה, אנחנו מבינים את זה בדיעבד. השם, הוא רואה את כל הדבר הזה מלכתחילה. בסדר? ולכן אנחנו אומרים כל מה שהשם עושה לטובה. לא דתי אהבל, כאילו מביאים לו, יורקים עליו, הוא אומר כל מה שהשם עושה לטובה, הוא עושה את הדבר. ואז כאילו גם כל מי שהוא קצת מחזיק מעצמו, הוא כאילו זה נראה לו חנוניזציה של המציאות. כי כאילו יורקים עליך ואתה עושה פרצוף של דוס. אבל באמת זה ראייה מאוד עמוקה. קח אותה מבחינה צבאית, בסדר? מי שאין לו את כל מה שהשם עושה לטובה, פעם אחת הוא חטף איזה ארן טוב כזה, הוא חטף איזה בומבה, הלכו לו איזה שתי מחלקות, הוא שוקע לתוך הדבר הזה וזהו, הוא לא יכול לתרומם. אבל מי שיש לו ראייה מרחבית, הוא אומר, אוקיי, חטפתי פה, אני אחטיף משם, הוא מחכה, הוא אומר, בסדר, לא קרה כלום, יצן, נוציא מזה משהו טוב. ואנחנו אומרים, נוציא מזה, אבל אני יודע שזה בא כדי, ואסור לי להישאב לתוך האירוע המקומי עם כל הקושי שלו, אני ממשיך לנהל מערכה רחבה. בסדר? כאילו להחזיק ראש כמו הקדוש ברוך הוא. לראות תמונה כוללת ולא לתת לאירוע המקומי לשאוב אותי לתוכו. בסדר? ולהגיד איזה בס, איזה זה, הכל הלך, הכל נהרס, הכל. זה בדיוק כמו בחטא. צריך להגיד, חטאתי, נכשלתי, נפלתי, זהו, הכל התרסק. לא. אתה קודם כל צריך לצאת מהמקום הממוקד הזה. בסדר? לצאת מהמקום הממוקד הזה, ולהמשיך לנוע קדימה בכמה שיותר ראייה רחבה. ושהראייה הרחבה הזאת תביא אותך לתיקון הרבה יותר כולל. אז כשאתה מסתכל לאחורה, אתה אומר, וואלה, אני מבין למה זה קרה לי, כי עשיתי ככה, וכיוון שזה קרה לי, אז תיקנתי ככה, עכשיו אני מבין איך כל התהליך, איך דווקא דרך הדבר הזה, עפתי 5 צעדים קדימה.
אז בעצם לא קורה טובה, אלא הכל טוב.
נכון, הכל טוב בחשבון האלוקי. כשאנחנו בתוך הג'יפה, אז אם נגיד הכל טוב, זה כאילו חרת. אז אנחנו אומרים, גם זה שאני מרחובה אותו כרע, הוא לטובה. זאת אומרת, הציר שלו הוא לטובה, וכשאני אגיע לקצה, אני גם אראה את זה. השם רואה את זה מלכתחילה, ומכוון את זה מלכתחילה. אני, כשאני בתוך האירוע הנקודתי, בקרייסס המשפחתי, בארן שיש לי בזה, בכישלון האישי שלי, בחטא הפרטי האישי שלי, אז אם אני אגיד הכל טוב, לפעמים אני כאילו מורח. לכן אני אומר, גם זו האירוע הנקודתי הכישלוני לטובה, יתברר מתוך שאני אמשיך לדחוף קדימה בכל הכוח, לצאת מהמצוקה, לתקן, להתקדם, להתרחב ולנוע קדימה, גם זה יתברר שמה שהשם חשבה לטובה, יתברר שזה לטובה. כן. כן, זה מה שזד אגם שאל, זה כאילו זה איזון מאוד עדין, נכון, כן, כן. וזה סכנה, כאילו, יש רבנים שהם לא מלמדים את זה כי הם מפחדים שאנשים יגידו, טוב, אז החטא הוא לא כזה נורא, כי תמיד הוא חלק מחשבון כולל. אז זה כאילו שתי עמדות שצריך להחזיק. מצד אחד אני נלחם שלא להיכשל, אבל אם נכשלתי, זה מה שהדגשתי מקודם, אני לא צולל לתוך הדבר, אבל זה אומר, הכל הלך. לכן זה באמת, זה איזון מאוד עדין. מאוד עדין שלא מקדשים את החטא ולא מטשטשים את חומרתו בגלל שאנחנו יודעים שיש תיקון, שיש תשובה, שיתברר בהמשך שגם זו לטובה. תראו שהמדרש שאומר גם זו לטובה של נחומיץ' גם זו, הוא אומר את זה על אירוע כאילו שקרה לי מבחוץ. נכון? זה הסיפור, קרה לו זה, קרה לו זה, זה הכל זה אירועים שקרו לו מבחוץ. אנחנו הלכנו צעד אחד קדימה ואמרנו, זה גם על אירועים שקורים לי מבפנים, יענו כישלונות שאני חוללתי. זה חידוש. זה חידוש שהרב מחדש אותו בהמשך, שכאילו לא אומרים את זה גם רק על אסונות שנפלו לי מבחוץ, כמו הדוגמה שנתתי מקודם שקורה לי איזה אירוע בצבא, או קורה לי איזה... אלא גם אם זה כישלון שאני נכשלתי, אני יודע להגיד גם זו לטובה. זאת אומרת, אם אני אשוב בתשובה וימשיך להתקדם אל הטוב ויתקן את זה, יתברר לי מה התפקיד של החטא הזה. יש בזה סכנה שבן אדם יחולל חטאים כדי... אבל זה ברור שהדרך היא לא להתקדם דרך החטאים, אלא להתקדם דרך המעשים הטובים, ולהכיר שלפעמים אנחנו חוטאים. איך? כן, אבל זה גם אמירה מאוד מסוכנת, כי היא אומרת, בוא נחטא כדי שאני אדע איפה אני.
לא, בדיעבד.
בדיעבד, כן. יותר ממראה, הוא אירוע בעל תפקיד. יותר ממראה. אתה אומר מראה, זה כאילו, זה משקף לי איפה אני. אני אומר יותר מזה. מתברר בסוף מה התפקיד שלו. מה התפקיד שלו, מה הוא עשה. מה הוא חולל בנפש, שזה חלק מתהליך התיקון שלו. עכשיו אני אגיד את זה בצורה עוד יותר חריפה, שאומרי עוד יותר יקפוץ, שלפעמים חלק מהתקדמות הנפש אל הטוב, חלק מהרכיבים שעשו את ההתקדמות שלה, זה גם החטא שלה. בסדר? כמו שבתהליכים כימיים בין חומרים, אז גם תהליכים טובים, אנרגטיים טובים שקורים בגוף, אבל גם תהליכים שליליים. הם מחוללים כל מיני דברים שהמאבק של הגוף, נגיד לדוגמה, יש שיטה כזאת ברפואה אלטרנטיבית. רפואה אלטרנטיבית, הנה ניתן ככה, זה טיפים להורים פה. מה אתה עושה שיש לך נזלת? מסתובב עם הרמת טישו וכל הם, נכון, מוציא את זה. הטבעונים אומרים, מה פתאום? אל תיגע בזה, תן לזה לנזול לבד. אתה אומר anyway, עזוב אותך, הילדים ממילא משחקים בחוץ עם הזה. הנה, הילדים עובדים טוב, למה? כיום, אתה כל הזמן מוציא את הנזלת, בסדר, אתה לא רוצה כי אתה לא, זה לא יפה, ואתה רוצה כאילו לזה, אבל אתה מפריע, זה העבודה הנורמלית של הגוף. מה זה הנזלת? הגוף פגש איזה, הייתה לו התקפה שם, חיידוק כאלה או אחרים, הוא הפעיל את הכדוריות הלבנות, הן עובדות שם, יש שם קרב, הנזלת זה התוצרים של הלחימה הזאת. עכשיו תן לתהליך להתנהל לבד, מה אתה מתערב בו? אתה מתערב על זה שאתה מוציא הנזלת, אתה מגרה את המקום, עוד פעם הגוף מתחיל להילחם על מה שהוא לא אמור להילחם עליו, אתה רק מתערב בכל העסק, שב בשקט, עזוב אותך. יש חום, אל תוריד את החום, אם זה לא עולה ל-39 משהו, אל תוריד את החום. ככה אומרים היה זה. אל תוריד את החום, 37 וחצי, ודאי, עזוב אותך, מה זה 37? הם אומרים אפילו ב-38, רק תהיה במעקב. למה? כי הגוף נותן פייט, עכשיו אתה מסמם אותו, מוריד לו את החום מלאכותי, אתה לא נותן לו להילחם כמו שצריך. תן לזה, שבצדר, 39, 37 וחצי, זה מסכן מערכות, זה. אז אל תהיה זה, אז תתערב. אבל כל עוד זה בסביבות האזור ה-38, בן אדם לא ילד קטן קטן, בן אדם מבוגר, צא בהצלחה, תאכל פירות, שכב במיטה, תעשה ריצה. היה לי מורה להתאמנות בכיתה ת', היום ה-38, מדס, סלט פירות, מקלחת טובה למיטה. מה יהיה היום? רואות פתיחות צריך, זהו, ככה. ואשכרה זה באמת עובד. רק מי שלו בחום 38 כוח לרוץ 7 קילומטר להזיע כמו סוס, לאכול סלט פירות, מה אנחנו בנות, והיידה. אבל זה צודק, נכון? ככה. למה? כי אתה לא נלחם, אתה לא נלחם, לא מפריע לגוף לעשות את המלחמה הטבעית שלו. יש לו את המנגנונים הבריאים שלו. הלמדת שדברים שנראים לך לפעמים שליליים בגוף, הם מחוללים את התהליכים הבריאים. חום, בסדר, עליית חום של הגוף, היא מחוללת בתוצר של הדבר בריא בקצה. וכן הלאה, עוד הרבה דוגמאות בנפש ובגוף. בסדר? זאת היא התשובה שעיני חול, בחולם, ולא קול, בקמץ, קטן, שעיני חול נשואות אליה. המושג חול כאן זה הקול הכי כללי שיש. ככה מסביר הרב צבי יהודה. שומעים קול בקמץ קטן, זה כל הילדים, כל האנשים, כל התור, כל זה, זה כמות. שהרב משתמש כאן תשובה שעיני חול נשואות אליה, זה כלל המציאות. זה הביטוי הכי כללי שיש. זאת אומרת, כאן נרמז כבר שהתשובה השכלית הזאת, על אף שכאילו יכולה לעשות רק על ידי האדם, בעל הכרה, זה באמת התשובה שכל המציאות אותה היא רוצה, שהיא מוכרה, לכן היא מוכרחת לבוא, כי זה התיקון של העולם. וסופה לבוא בימות המשיח, כי זה הייעוד של העולם, להגיע לתיקון הסופי שלו. והאדם הוא רק המנוע המרכזי של הדבר הזה. בסדר? שעה? שלוש. פרק ב'. תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. שם את הדברים, את הצברים הצהובים?
הדרגתית
והדרגית. הדרגית, נכון. תשובה פתאומית או פתאומית ותשובה הדרגית. גם הפרק הזה נכתב על ידי אור האורות זכר צדיק לברכה בעצמו. בסדר? כמו הפרק הקודם והפרק הבא. וממילא כנראה שגם כותרתו ניתנה על ידו, שאת הכותרות נתן הרב צבי יהודה. לא יודע. כן. לגבי משך זמנה, נראה בהמשך שמשך זמנה כאן זה קצת מטעה. הרב לא בא רק להסביר שהבדלים בלוחות הזמנים של של התשובות. משך הזמן כאן הוא מעיד על משהו מהותי, על האופי של התשובה. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. מקור בזוהר הקדוש, בהערה אחת של הרב צבי יהודה, בסדר? בספרים הכתומים, הצהובים. בבא, תן לו. מתעקש לבוא עם הלבן. יש לך איזה משהו איתו? הערות של הרב צבי יהודה, אין מצב. זכאין אינו מראי הון די תשובה. זכאים הם, או אשריהם, בעלי התשובה, מראיון די תשובה, דעה, בשעת אחדה, ביום אחדה, ברגע אחדה, קריבין לגבי קודשא בריחו. ובשונו של רבנו יונה בשערי תשובה, על הבעל תשובה, ברגע קטון, יצא מאפלה לאור גדול. בסדר? ועל זה כותב רמח"ל בספר אדיר במרום דף ח' עמוד א', עניין התשובה, והרב זצ"ל הולך להסביר שזה סוג התשובה שנקרא תשובה פתאומית, או אופי התשובה נקרא תשובה פתאומית, שברגע אחד ממש עולה למעלה ממדרגת הצדיקים הגמורים. זה הכוונה במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, יש סוג תשובה כזאת שקוראים לה תשובה פתאומית, שבא לתשובה ברגע אחד הוא עובר שינוי. מה הכוונה? כאילו שאחרי זה הוא לא צריך לעשות כלום, לא צריך מצוות. הרב, זה מה שהוא רוצה להסביר. אז נעצור פה במקורות של הדבר הזה. חמיה אומר, מתעורר, ההתעוררות שלו היא כזאת. בואו נקרא. הפתאומית, הפתאומית, באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. איזה הבזק. עוצמתי, מהיר, חד.
פתאום באמצע החיים?
כן, כן, כן. שימו לב שהוא לא מסביר. הוא עוד לא מסביר. הוא קודם כל מאפיין את זה. הוא אומר, היא באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. תכף נדקדק את המילים האלה כי זה חשוב. למה הרב בחר דווקא הדימוי של ברק? ופעם אחת, הנה הביטוי שגם הזוהר השתמש בו, בשעה אחת, ברגע אחד, פעם אחת, מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר. רע מדבר כאן על הכרה, מכיר, והביטוי היותר חשוב, נהפך לאיש אחר. וכבר מרגישו בקרבו, שימו לב מרגיש, השתנות טובה, גמורה לטובה. עובר זה מהפך. האם נסגרו כל הפינות, האם תוקנו כל הטעויות, לא ברור. תשובה זו, מסביר הרב ומנסה לרדת למקורות שלה, באה לידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. זאת כאן בהערות הרב צבי יהודה הסביר את המילה סגולה ככוח נפשי אופייני. בשיעורים שלו הוא התלבט מאוד עם ההגדרה הזאת, ולא, הוא אומר שהיום במילונים סגולה מסבירים אופי, אבל הוא מאוד לא אהב את ההגדרה הזאת. ולכן הוא מעדיף שמה, הוא מתבטא, הוא אומר זה טבע, זה תכונה עמוקה נשמתית, הוא מסתובב סביב כמה וכמה הגדרות, אולי נקריא אותם בפעם הבאה. זה, כן, אבל זה לא עוזר להבנה. זה הביטוי, זה הביטוי המקראי של המילה סגולה.
אדם חווה משהו, פתאום הוא
מתמלא. נכון, אבל אתה מתאר עכשיו זה את איך זה קורה, גם לא מסביר מה זה, כי הוא אומר שזה בא על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית. זאת אומרת, זה לא עשה את האירוע מבחוץ, הוא רק הקטליזטור. הוא רק המזעזע. באמת מה שגרם את זה, זה שיש איזו סגולה פנימית. יש איזה טבע, יש איזה תכונת עומק. כאילו, המשהו מבחוץ שאתם כולכם מתארים, הוא מדבר עם משהו בפנים.
הוא לא היה עושה כלום, משהו מבחוץ, הוא חייב להיות משהו בפנים.
משהו מבחוץ, זה מגרד משהו מבפנים.
תסתכל בטקסט רגע. תשובה זו היא באה לידי הופעה, הופעה זה כאילו גילוי בחוץ, של סגולה פנימית, על ידי זו השפעה נשמתית גדולה. לא ברור אם כאילו זה המקבילה של הסגולה או זה עוד דבר נוסף. תראו מה הרב אומר, אומר, אני לא יודע מה המקור שלה בדיוק. ראוי לחפש את נתיבותיה. אם אתה מחפש את הנתיבים שלה, זה ברבדים מאוד מאוד עמוקים בנשמה של האדם, באישיות שלו. זאת אומרת, הוא דווקא שם את הדגש על זה שהאירוע החיצוני הוא רק קטליזטור. לא רק שהוא מתכתב עם משהו בפנים, באמת המנוע המרכזי של הדבר הזה זה המשהו שבפנים דווקא.
שהוא
כאן לא כתוב, כאן כתוב סגולה פנימית. בפסקה השלישית על התשובה העליונה, כתוב במפורש שהתשובה העליונה באה מהברכה של הטוב הכללי. זה משהו כללי. פה זה יותר פרטי, זה יותר אישי, כלומר, זה בא ממשהו מאוד עמוק, תשתיתי מאוד, יסודי מאוד, בתוך הנפש שלך. שהאירוע החיצוני, לא רק שהאירוע החיצוני מתכתב איתו, זה, הוא כאילו רק, גם לא כתוב פה אירוע חיצוני, כתוב שבא איזה ברק רוחני. תראו שבמקורות של עוד פעם שהרב צבי יהודה בספר הצהוב, אחרי שלושת המקורות שקראתי, הוא מתחיל לתת דוגמאות, אז הוא מביא מספר שנקרא בית עולמים, אחד מגדולי המקובלים, יצחק אייזיק חבר, אומר, וכל הרהורי תשובה באים לפעמים לאדם פתאום, שימו לב לדימוי המעניין שהוא נותן, הכל הוא מהכרוז שנשמתו שומעת, כמו שנאמר בגמרא במגילה, אף על גב דאי הוא לא חזה, מזלי חזה. יש לבן אדם כרוז. הברק הזה, זה מין איזה קריאה, מין איזה בת קול, שהיא כל הזמן מפמפמת, והנשמה שלו פתאום שומעת, זה הרהורי תשובה. בן אדם איזה 10 שנים, 9 שנים רץ, עשה, טק, 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 פתאום מאמצע, מ-out of the nowhere, מאיזה מקום.
לא קשור
לאיזה אירוע מעשי דווקא. כי זה ברק רוחני הנכנס בנשמה, זה משהו תלק. הוא אומר לו, אחי, תעורר. זה יכול להיות שזה קרה לו פתאום באיזה סיור בקודם. דם, איזה סיום חומש של הבת שלו בכיתה ב', בסדר. אבל האירוע הוא לא הנושא, הנושא זה שפתאום, מאיזה מקום, זה כל כך פתאומי, זה כל כך לא קשור לדברים, שהרב אומר באמת, צריך ללמוד מאיפה זה בא, אבל זה, 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 זה פתאום שלק, אף לו בתוך הנשמה, ואומר לו, אחי, תתעורר, אחי, זאת האמת. הוא אומר, וואלה, נכון, זאת האמת. מה? איך? למה? אשתו אומרת לו, מה, אתה משוגע? אנחנו כבר מזמן עברנו לזה וזה. כלום, זה לא מוסבר. לא ברור מאיפה זה בא. זה ברק. זה נכנס בנשמה, אבל זה לא נכנס בנשמה מבחוץ. זה נכנס בעצמה, כאילו אתה נכנס בעצמך, במובן של נכנס בלי ברקסים, במובן של זה, זה, זה כאילו זה, זה, זה כאילו מבחוץ, אבל באמת זה, זה כל הבחוץ, איך הוא, הוא אצלך בפנים. לכן הדימוי הזה פה הוא נפלא. שכל הרהורי התשובה שבאים לאדם לפעמים פתאום, בלי סיבה, לא בגלל שזה מישהו קדח לו, נשמע איזה שיעור, פתאום. הוא נוסע, יש לו איזה נסיעה ארוכה חזרה מהדרום, מהצפון, מהחרמון הוא נוסע עכשיו. ארוך, כמו הדזר. בסדר, אני בחנוכה יש לי נסיעה מהעמק לאלת. אחי, אתה יודע כמה מחשבות יכולות לעוף לך בדרך. ההוא ממטולה, אמרו לו, תביא את זה ל... חושב, יש לו פתאום תלק. פתאום. הכל הוא מין הקרוז הזה שנשמתו שומעת. הקרוז זה הברק. שנשמתו שומעת זה הנכנס בנשמה. בהרבה ספרים, בשפת אמת, בבא, זה כתוב שכאילו, שכל הזמן יש כזאת בת קול שקורית במציאות. רק השאלה, מי שומע? כאילו, השם קורא לך כל הזמן, רב צדוק כותב, צדקת הצדיק. השאלה אם אתה שומע. ככה שפת אמת, כן. כל יום בת קול מהדהדת, מנהם את זה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה כאילו, זה הקריאה של המציאות, אבל פה כתוב יותר מזה. הקריאה של המציאות זה גם קריאה בתוך הנשמה שלנו. שתכלס זאת הקריאה הכי עמוקה של התשובה. כאילו, התשובה השכלית היא מתכתבת עם, 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 עם הקריאה הזאת. לא עם גורמים של פחד, של עונש, של הדעת, של הבריאות, של הזה, זה הכל דברים נכונים, הם כלולים. אבל באמת התשובה הכי עמוקה, התשובה השכלית היא מתכתבת עם העומק הזה שהתשובה הפתאומית מדברת ממנו, מהקרוז הזה שבנשמה שלנו, מהבת קול, שהנשמה שלנו שומעת כל הזמן, רק היא לא תמיד מצליחה לשמוע את זה, היא לא מצליחה לחיות את זה, היא לא...
מה
שמתעלם
מהקריאה הזאת?
בטח, בטח. רובנו רוב הזמן מתעלמים מהקריאה הזאת. יש לי יותר מזה, אני אגיד לך, היו לי פה אנשים פה בישיבה, שכשהם הגיעו לפה, שמעו את הקרוז הזה, סבבה? שמעו את הקרוז הזה, ברחו. ברחו. כי הוא נורא מפחיד הרבה פעמים. היה לי חבר טוב, הוא היום רב חשוב, בעל תשובה, בסדר? בעל תשובה, היה, לא נסגיר פרטים, בסדר? הוא הגיע פעם ראשונה ללמוד, והוא אדם עמוק מאוד, אז הוא שמע, פתאום שמע את זה. זה כל כך הפחיד אותו, כמו יונה. הוא תפס את התיק שלו, ככה ממש, באיילישנה, ככה הוא סיפר, תפס את התיק, טס לתחנה מרכזית, עלה על אוטובוס, ירד לנמל אשדוד, רד שם בין כל הזה, הוא בהכשרה שלו היה ימאי, אז הוא רד שם בין הספינות, כמו בסיפורים של פעם, מצא אונייה, אשכרה, אני מספר לכם אמיתי, עלה על האונייה הזאת בתור עובד ככה, נסע איתם לאירופה, מאירופה לאמריקה, עבד 5 שנים, 5 שנים עבד על ספינות באלסקה. יענו אלוהים, לנינווה, לתרשיש, הוא יכול להגיע, אלסקה הוא לא יגיע שם. אחרי 5 שנים, יום אחד, טק, נחת בחזרה, הוא בא, אומר לי, אפשר ללמוד איתך חברותה? אני אומר לו, מי אתה? הוא אומר לי, אני זה וזה וזה, זה הסיפור שלי, ככה וככה וככה, אתה רוצה ללמוד חברותה? לא, כן, סבבה, בוא, בלי, נמד, חברים טובים. יישב, חבל לכם על הזמן, נהיה רב גדול, היום הוא רב גדול. אבל ככה הוא סיפר לבש, הוא בא בסיבוב השני שלו, אמרתי לו, מאיפה נפחת? מי אתה? מה אתה? מה אתה רוצה? אמר לי, בוא אני אספר לך מי אני. הנה, זה הסיפור. טק, 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 טק. יונה טורבו. אבל בורח מפני השם, בורח כאילו מהקרוז הזה, מהברק הזה. אנשים עמוקים, אז הברק הזה, הקרוז הזה, הוא צורח להם בנשמה. זה פחד אלוהים. הרב יתאר את זה בהמשך, זה מפחיד. כי כאילו זה אומר שאתה צריך להפוך את כל החיים, אתה מבין פתאום, כאילו מה שהרב קודם, אתה צריך להפוך את כל החיים שלך, זה לא כאילו תיקונים בקטנה, כאילו סטיות תקן קטנות, זה כאילו, זה באמת מהפכה שלמה. ויש שלבים שזה מפחיד בטירוף. רב צדוק טוען שזה בכלל, זה פקל, שאתה תמיד פעם ראשונה שתפגוש את הדבר הזה, אתה תיקח צעד אחורה. ואז כאילו לקחת צעד אחורה, לקחת צעד אחורה, אתה רוצה לחזור, אז השם אומר לך, תרגיע. אני פתחתי לך כזה, כאלה אורות, ולקחת צעד אחורה, עכשיו תסתדר לבד, עכשיו תטפס לאט לאט, כאילו אתה רוצה לחזור בחזרה לברק הזה, לקרוז הזה, לאור הזה, לזה. המציאות בנויה ככה שזה ברק מדהימה, וזה גם נורא מפחיד. זה, פה זה לא כתוב, זה לא הנושא שלנו. כאן דווקא כתוב הצד החיובי, המהפכה של זה. בפסקאות אחרות, הרב גם אומר, זה כמו רב צדוק.
אולי זה רק המקפצה לדרגים.
זהו, שלא ברור שזה ככה. תכף, בשבוע הבא נקרא את זה עוד פעם. זה הכי קל זה להגיד, כן, זה כאילו, זה המתניה, זה הסטארטר, ואחרי זה אתה עובד בהדרגת האתם. לא בהכרח משמע ככה פה. משמע שכאילו שזה דבר שעומד לפני עצמו. אחרי צריך לדבר על היחס ביניהם. לאן? בטח, ברור, כי השכלית היא לא סדורה רציונלית. שכלית זה הכרתית, פנימית, עמוקה, שהכרה שלך עפה למקומות שהיא לא הכירה.
כן, אבל אחרי שעשיתי תשובה אמונית,
אז אני נכנס, אז אני בא לתשובה מתוך עומק, תוך מפגש עם הנשמה שלי.
אבל זה לא ברק, זה הכנה גדולה מאוד.
הקודמות, אבל לפעמים הפוך, הן עושות את ההכנה, טק, ואז הברק בא. זה גם אפשרי.
אבל כמו במעמד הר סיני, שבכל